היי, היי, אנחנו בפרק 56 ברוקנרול של העסקים, שזו העונה השנייה של הרוקנרול של החיים, כי כולנו חוטפים את הרוקס, הסלעים האלה, שתוקעים אותנו בדרך ומקשים עלינו בעסק. וכולנו רוצים להמשיך להתגלגל, להתגלגל, to roll, וכשאנחנו מתגלגלים נכון, נוכל לייצר הצלחה אמיתית. Rock and roll. הפעם יש לי את הכבוד לארח את... שי אולצמן, שהוא כדורגלן עבר ישראלי ששיחק בעמדת החלוץ ומדורג במקום החמישי בטבלת מלך השערים של ליגת העל בכל הזמנים עם 169 שערים ויותר מכך, הוא גם סופרקאסטר שלנו בסופרקאסט. אז מה דעתכם? איך מייצרים הצלחה פרק ב' ביום שאחרי? אז אנחנו... אתם מבינים כבר שאנחנו יכולים לדבר על היום שאחרי. היום שאחרי מה? תשאלו. היום שאחרי ההצלחה המטאורית ששי חווה בעולם הכדורגל ואז פרש. תגידו, קרה לכם פעם שהייתם בעמדה בחירה מאוד עם חברה, עסק מצליח, או אומן עולה ומפורסם, או שיית רשת? ומה קרה ביום שאחרי ההצלחה הזאת? שהבנתם כביכול, ואני מדגישה את הכביכול, שזהו זה, נגמר המסלול בו הייתם, ועכשיו אתם כמו במין וקום כזה. הייתם לפני יום, מישהו או מישהי גדולים, ועכשיו מה? אתם בבית, מביטים על הקירות וחושבים, מה יהיה איתי עכשיו? ואיך התמודדתם עם הריק הזה לפתע? זה חתיכת רוק, נכון? אז אני הולכת לדבר עם שי על הרוק המטורף הזה. איך משחקן כדורגל, חלוץ, הכי מוצלח, שקיבל את תואר מלך השערים של ליגת העל בכל הזמנים, הוא עקף אפילו את מרדכי שפיגלר, וב-2008 פרש ונכנס לריק. אז איך שי התגלגל בריק הזה ויצר יש מאין? איך הוא יצר עולם חדש בתחום העסקי כיזם? ושם הוא יצר את ההצלחה החדשה שלו. פרק ב', מה שנקרא, רק לא בנישואין, אלא בעסקים ובקריירה. ואתם יודעים מה עוד? אנחנו יכולים לדבר על איך הוא בכלל הפך לכזה מצליחן בכדורגל, על אף שהוא הגיע ממשפחה קשת יום, ללא יכולת כלכלית, לתמוך באימוני הספורט, ללא איזושהי תשתית תומכת. איך הוא כילד נסע כל יום בשני אוטובוסים כדי להגשים את החלום. אז תחממו מנועים, תורידו חסמים מהקווים. אנחנו הולכים לעוף בפרק הזה על היום שאחרי הצלחה ואיך לייצר הצלחה פרק ב' מתוך הריק הזה. We walk the talk. אנחנו ברוק אנד רול של העסקים, סיפורי השראה, סיפורי השראה עסקיים וניתוחים מרתקים, ובשפתנו סיפור רוק אנד רול עסקי. אנחנו מתחילים. גו
הרוק אנד רול של העסקים, פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.
אז אני רוצה להתחיל שנייה לפני שאני אומרת לך, היי שי, מה העניינים? אתה יכול לענות לי?
מה שלומך, פאי?
אז שלומי, קודם כל טוב, המוזיקה כבר הכניסה אותי לקצב של כדורגל וככה אקשן. אני רוצה רק לפרוס בפניכם, קהל יקר, צופים ומאזינים שלנו, את התארים של שי אולצמן, למרות ש... הוא אדם מאוד מאוד צנוע וקסום עניו, אבל אני רוצה להשוויץ עליך, סבבה? אז קבלו רגע את רשימת התארים, לפני שאנחנו מתחילים לשוחח את ריקוד הרוקנרול של העסקים, קבלו. אליפות המדינה, 1993-94 וב-97-98. גביע המדינה, 96-97, אלו התארים הקבוצתיים. גביע הטוטו ב-97 ו-98, ונעבור לתארים האישיים. ליגת העל, מלך השערים, גם ב-2002-2003, גם ב-2003-2004, וגם ב-2005-2006. אז שי, איך התמודדת עם כל התארים האלה? בתור בן אדם מאוד צנוע וענב שאני מכירה.
אני חושב שזה התחיל אצלי בגיל מאוד מאוד צעיר. כבר בגיל, התחלנו את הנבחרות בגיל 13, וכבר בגיל 16 וחצי עליתי לבוגרים, והקפיצו אותי בנבחרות, והייתי צעיר, אחד הצעירים הכי מדוברים באותם זמנים, וזה לא פשוט, לא פשוט להתמודד עם הצלחה, זה יותר קשה להתמודד עם הצלחה מאשר עם כישלון.
כמעט, כמעט, זאת נקודה מעניינת, כי אנשים בדרך כלל חושבים שהכי מפחיד זה פחד מכישלון, ואתה אומר, זה יותר קשה אפילו ההתמודדות עם הצלחה.
כי כישלון, אז אתה נכשל, אבל אתה מרים את עצמך כדי להצליח, זאת אומרת, אתה צריך לייצר כוחות מעצמך, וכל הזמן לעבוד יותר קשה ולעשות מה שצריך כדי להצליח. והתמודדות עם הצלחה, יש לה המון המון פרמטרים, כמו פרסום ותהילה, ואנשים מסביב, וזה יכול לגרום לך פחות לעבוד קשה ופחות ויותר להחשיב את עצמך יותר ממה שאתה, והרבה יותר קשה להתמודד עם הצלחה מאשר כישלון, במיוחד הצלחה גדולה, שאתה צעיר ואתה לא, אתה לא באמת מבין מה זה אומר ואיך אתה צריך לנהל את החיים שלך ואת הקריירה שלך ואיך אתה צריך להתייחס להצלחה ואיך להתייחס לכישלון. וגם אני שעשיתי סך הכל קריירה יפה, אז ההתחלה שלי הייתה מאוד מאוד טובה, ואחרי זה הייתה איזו ירידה בקריירה, ואפילו הייתי באמצע הקריירה במצב שהסתכלתי על עצמי ואמרתי, לאן הקריירה הולכת? היא הולכת למטה, הולכת למעלה.
בין כמה היית הצלחה, אז? בין כמה היית בשאלה הזאת?
הייתי 26 כבר, הייתי באמצע הקריירה, והיה לי שנה אחת שידעתי שזה שנה קריטית עבורי, שעברתי לראשון לציון, ונתתי עונה מאוד מאוד טובה, והחלק השני של הקריירה שלי היה הרבה יותר טוב מהחלק הראשון של הקריירה שלי.
איך אתה מסביר את זה?
כי שאתה מצליח בגיל צעיר, אז זה לא פשוט להתמודד עם זה. והרבה שחקנים נעלמים במקומות האלה, וקשה להם להתמודד עם הדמרים שמגיעים.
איזה דברים מגיעים בהצלחה הזאת? חוץ ממלא בחורות בטח ומחזרות ושרוצים אותך מה, לפרסומות?
קודם כל תחשבי שילד צעיר מקבל תהילה ופרסום וכסף וכדורגלנים, זה איזושהי בועה, אני לא הייתי חלק מנה, אני תמיד הייתי אחד ששומר את הפינה שלי ושומר על עצמי ולא חבר של העיתונאים.
כאילו אתה אומר לא הסתנברת מכל התהילה הזאת.
כן, אבל מאוד מאוד קל להסתנבר. זה כמו מישהו שמרוויח כסף בלוטו,
כן.
ולא היה לו כסף, אז הוא לא יודע לנהל כסף, אז בדרך כלל גם אם הוא לקח 10 מיליון, אז סביר להניח שהוא יגמור את כל הכסף והוא יישאר מרוקן. זאת אומרת, כשאתה מקבל בום לחיים שלך, במיוחד שאתה צעיר, אבל גם שאתה לא צעיר ואתה לא מוכן אליו, אז אתה לא יודע לנהל את הדבר הזה, וצריך לנהל את הדבר הזה. כל דבר שמגיע לך בבום, אתה צריך לדעת לנהל אותו, וזהו, היום אני מסתכל קצת על החיים אחרת.
איך אתה מסתכל היום על החיים? אבל תכף, בוא, תכף נגיע לאיך היום, אוקיי? למשל, סיפרת לי פעם שהתחלת בגיל, אני מצטטת, אוקיי? משהו שאמרת לי כשהתכתבנו ועבדנו על איזשהו פרק ביחד. אבל אני מצטטת אותך. התחלתי בגיל 6 לשחק כדורגל. כל היום בחוץ משחק כדורגל, תלמיד חכם, אבל בעייתי. תלמיד חכם, אבל, רגע, איפה אני? הלכתי ליבוד, תלמיד חכם, אבל בעייתי, כי עניין אותי רק כדורגל. ילד שנסע מגיל קטן בשני אוטובוסים כל יום לאימון, בלי אפשרויות כלכליות. הכדורגל היה בשבילי הכל. תמיד במקום הראשון, לפני הכל.
זה בדיוק כמו שזה. היום זה כבר לא, היום זה פחות, כן, היום הילדים הרבה בבית, ויש להם טלוויזיות, ויש להם טלפונים, ויש להם רשתות חברתיות, וזה עולם אחר מהעולם שאני גדלתי, בעולם שגדלתי בקושי הטלוויזיה, ולא היה בטח טלפונים, ואני זוכר, הייתי בבית ספר כל היום משחק כדורגל, מגיע הביתה, זורק את התיק, יורד למטה, משחק כדורגל, והולך לאימונים. לא עניין אותי שום דבר, באמת, זה היה כל החיים שלי, ומבחינתי זה היה חלום שהתגשם, כל ההצלחה בכדורגל.
מה זה חלום שהתגשם? אתה עשית בשביל שהוא התגשם. חלומות, אני אומרת, חלומות לא מתגשמים, חלומות מגשימים. זה ממש היה תלוי בך. קח אותנו רגע לאיזו סיטואציה מהתקופה הזאת של הנסיעות הסיזיפיות לאימוני הכדורגל, אפילו שלא היה לך שקל על התחת, מה שנקרא.
האמת, הזיכרונות שלי הם לא... אני חלש בזיכרונות, זה חלש בלעלות דברים מהעבר, אבל אני כאילו מאוד זוכר את זה. הייתי במכבי נתניה, והייתי נוסע בשני אוטובוסים, והייתי צריך לרדת אחרי האוטובוסים. הייתי הולך עם נעלי כדורגל, והייתי יורד למטה... עוד איזה 20 דקות ללכת ברגל למגרש אימוני, ואחרי זה הייתי צריך לעלות את ה-20 דקות האלה, ולנסוע בשני אוטובוסים הביתה, זה משהו שאני זוכר אותו.
זוכר האמת, אותו בתור כבר... איזו חוויה, בעצם?
שמי, זה היה חלק מהחיים שלי. אתה יודע, כל דבר, בסופו של דבר, שאתה הופך אותו להרגל, הוא נהפך להיות חלק מהחיים שלך. וגם שינויים גדולים שאנשים עושים בחיים, זה בעקבות זה שהם מתחילים לעשות אותם, יוצרים לעצמם הרגל, והחיים משתנים. זה בכל דבר בחיים, וגם ככה אני רואה את זה. זה כמו שהייתי נוסע לאשדוד, הייתי גר ליד נתניה, אני גר בכפר נטר, ושמונה שנים נסעתי לאשדוד כל יום. בפקקים ושעות. היום תגידי לנסוע לאשדוד, אני אומר, מה זה, רחוק. אבל כל יום נסעתי שמונה שנים. כי זה חלק מההרגל, זה חלק ממה שאתה עושה, וככה הסתכלתי על זה.
זאת אומרת, כאילו, מה שאני שומעת, זה כאילו יש לך את ה-DNA הזה, כשאתה מחליט לעשות משהו, אוקיי? אתה עושה אותו בהיהוק ובהיקוק, לא משנה אם זה טרפת של כילד, וכשאין לך כסף עדיין, אתה מוצא את הכסף. איך השגת את הכסף, דרך אגב, לאימונים, לשני אוטובוסים?
מה שהיה להם.
אוקיי.
אבא שלי היה... אבא שלי היה מאוד 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 צמוד אליי, אימונים, משחקים, לא הפסיד שום משחק. הוא היה חלק מאוד מאוד מהותי בקריירה שלי, וגב מאוד מאוד חזק שכמובן עזר לי. אבל כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, זה בכלל בחיים. כל מטרה שיש לך, כל דבר שאתה עושה, אם אתה לא תיקח אותו ברצינות, ולא יהיה לך מחויבות אישית, ולא תעשה את מה שצריך, ותעבוד קשה, ויהיה לך משמעת עצמית, אז אתה לא תצליח. זאת אומרת, הכדורגל זה היה חלק ראשון בחיים שלי, שהתנהלתי בו מתוך אהבה. לא התנהלתי מתוך איך שאני רואה את זה היום, של מה אתה צריך לעשות כדי להצליח בכלל בחיים או בכל תחום אחר. ומה שעשיתי, פשוט עשיתי את זה. עשיתי את זה בלי לדעת מה אני עושה. זה הפך להיות חלק ממני. ובסופו של דבר, אתה לא יכול להצליח בשום דבר אם אתה לא עושה את הדברים האלה.
באיזה שלב אנחנו עוד בחלק הראשון של החיים שלך, בקריירת הכדורגל? תכף אנחנו נגיע לחלק השני. באיזה שלב בחלק הזה של הכדורגל? לא, עזוב שלב. קח אותנו לרגע שבו הרגשת או חשבת לעצמך, וואלה, עשיתי את זה. הצלחתי.
אלא, זה כבר היה לקראת סוף הקריירה.
רק לקראת סוף הקריירה אמרת את זה לעצמך? שזה מדהים, בפני עצמו.
זה מדהים בפני עצמו, ואני יכול להגיד שגם במהלך הקריירה, אם היו לי תקופות לא טובות, אז אני אחד שלוקח, יש לי ביקורת עצמית מאוד מאוד גבוהה, והייתי מלכלך על עצמי עם עצמי.
וואו.
וכן.
חבר טוב של עצמך, מה שנקרא, היית.
לפעמים.
מה זה? לא תמכת בעצמך, כאילו. זה המבקר, השופט הפנימי שלנו.
כן, אבל אני חושב שבכדורגל זה דווקא היה משהו שמאוד מאוד נתן לי כוח ומאוד אתגר אותי להצליח, כי כל פעם שאמרתי לעצמי, אז קמתי למחרת בבוקר להוכיח לעצמי שאני כן מסוגל לעשות את זה ולעשות את זה אחרת, וזהו.
אז אני מחזירה אותך רגע, תחזיר אותנו לרגע שבו הבנת ואמרת על עצמך, וואלה, עשיתי את זה, הצלחתי. שאתה אומר שזה בסוף הקריירה של הכדורגל.
כן, זה היה רק בסוף. במהלך הקריירה, אתה צריך לדעת לא להסתנבר מהימים הטובים, ולא ליפול בימים הלא טובים, כי בסופו של דבר אתה משחק ביום שבת, וביום ראשון אתה כבר צריך לקום לאימון. אז זה לא משנה מה היה ביום שבת, זה משנה מה קורה מיום ראשון.
So, לא, מתייח... לא נתנו לכם אפילו לנוח, לא נותנים רגע אחד לשבת על זרי הדפנה, איזה יום יומיים.
בדרך כלל יום ראשון זה אימון קל, ואז יום שני חופש לפעמים, ואז יש לך את היום יומיים הזה לשמוח או להיות עצוב. וביום שלישי אתה כבר נכנס למסלול אימונים של שני אימונים, בתקופות שאתה נמצא באירופה, אז אין לך בכלל את הזמן הזה, אתה משחק פעמיים בשבוע, זה יכול להיות שבת שלישי שבת, או שבת רביעי שבת, אז אין לך באמת זמן לחשוב על מה שעשית ומה שהיה, אז יכול להיות שתעשה את זה באותו לילה שאתה הולך לישון, אבל למחרת אתה כבר צריך לאסוף את עצמך ולהסתכל על האתגר החדש, שעוד פעם, אתה יודע, אני מדבר על זה בכדורגל, אני מסתכל על זה היום, זה מהות החיים. שאנחנו תמיד נופלים וצריכים לקום ונופלים וצריכים לקום, צריכים ללמוד מהנפילות, צריכים ללמוד מהכישלונות, צריך להסתכל עליהם כמשהו שהוא בשבילנו, לא סתם מגיעים אלינו דברים, זה מגיע אלינו כי אנחנו במצב מסוים כנראה שצריך לקבל את הכישלון הזה או את מה שמגיע לנו לחיים, אנחנו צריכים פשוט ללמוד מזה וללמוד גם מהטעויות ותמיד להתקדם.
ובאמת לכישלון הזה אני קוראת הרוק, זה אלה הסלעים. אתה יודע, יש חשיבות מאוד גדולה במילים שאנחנו אומרים לעצמנו. אם אני אגיד נכשלתי, מה הסיכוי שאני באמת בן האדם יגיד לעצמו שהוא נכשל? מה הסיכוי שהוא יצליח בכלל לקום בבוקר, הוא ירגיש כישלון? לעומת זאת, וואלה, חטפתי חתיכת סלע, או טעיתי, כמו שאמרת, אוקיי, אני או אתקן או אתגלגל, אני אעשה את הרול הזה ויתגלגל וייצר הצלחה. אז תגיד, נראה לך שרק בספורט זה ככה? כמו שאמרת, אין זמן בכלל לחשוב על ההצלחה, אין זמן ליהנות מההצלחה, אנחנו ממשיכים לאימונים, ממשיכים מעלה, וככה חיים שלמים יכולים להיגמר, גם בתור אנשי עסקים.
אני חושב שבכדורגל או בספורט או בספורט מקצועי זה הרבה הרבה יותר אינטנסיבי. זאת אומרת, עכשיו שיחקתי ביום שבת ויש לי משחק ביום רביעי ויש טלוויזיה ו-30 אלף צופים. את כבר מבינה שאתה לא יכול להרשות לעצמך. אם אתה תרשה לעצמך, אז אתה תעשה את זה שנה אחת או שתיים, וזהו, אתה כבר לא תהיה איפה שאתה. אתה לא תצליח. זה לא עובד פשוט. ובעולם הרגיל זה אפילו יותר חזק, כי אם אתה אומר לעצמך נכשלת, אז אין לך עוד פעם משחק שאתה צריך להוכיח את עצמך ביום רביעי או ביום שבת. זה יכול להימשך לאורך תקופות יותר ארוכות, וזה מה שקורה להרבה כדורגלנים שמסיימים כדורגל, ומסתכלים על הפרק ב' כמו שקראת לזה, ופשוט לא יודעים מה לעשות עם עצמם. וזה מקום לא פשוט להיות בו. והוא יכול להארך הרבה זמן. למרות שהם עשו את אותם דברים שאני עשיתי. זאת אומרת, יש שחקנים שהיו יותר כוכבים ממני והצליחו יותר ממני, והיום מוצאים את עצמם במקום מאוד קשה.
שאתה מכיר באופן אישי?
כן, אני מכיר באופן אישי.
אתה יכול לתת לנו דוגמה?
לא.
בלי שמות.
אני אדבר באופן כללי, כי זה די... יש כאלה שהצליחו, אבל הם בודדים, אבל... כשאתה גומר כדורגל, אתה יוצא לחיים. ובחיים, כל עולם שאתה נוגע בו הוא עולם ומלואו. לא משנה מה אתה עושה. אם אתה הולך למחירות, או אתה הולך לעבוד בלא משנה באיפה, או באיזה תחום, כל תחום זה כל כך עולם ומלואו, ואתה מגיע לשם חדש. ויש שאתה נפגש עם אנשים שכבר נמצאים 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה בתחום, הסיכוי שלך להגיע אליהם הוא אפסי, לא משנה כמה אתה חכם וכמה אתה יודע, כי בסופו של דבר לשטח ולזמן שאתה מתמקצע במה שאתה עושה, אין תחליף. וזה כמו שאני הייתי בכדורגל, אז שאני הייתי 20 שנה בכדורגל או 30 שנה בכדורגל, אז זה ניסיון שאין לו תחליף, עכשיו יבוא מישהו חדש, הוא לא יגיע לידע שלי אולי בעוד 30 שנה. וזה ככה בעסקים. וגם ששחקנים מגיעים לאיזשהו מקום ומתחילים משהו, אז הם פשוט לא יודעים כלום. והם מגיעים דווקא ממקום של, של הצלחה ותהילה ופרסום וכסף וחיים טובים וחוץ לארץ, וכולם מכירים אותם ומכבדים אותם וטלפונים כל היום עיתונאים, כאילו אתה נמצא באיזושהי בועה שפתאום היא נגמרת לך.
בום, יש פתאום ריק כזה.
אתה אף אחד לא מתקשר אליך, ומה תעשה מחר בבוקר? מה תלך לעבוד? מאיפה תביא פרנסה הביתה? אתה צריך לפרנס את עצמך עוד 40 שנה?
זה וקום מטורף.
35.
35 זה גיל צעיר, זה וקום מטורף. אני רוצה בדיוק ברגע הזה שנייה להראות רגע של איזשהו סי שהיה לך. בואו נראה את זה במשחק כדורגל.
תדיש, דבר פוספי עוד עם אולפן, מה זה שי אולצמן? ונרושו בפנים, למרות הזווית הקשה, שי אולצמן כובש כאן תמד. דבר פס יפה מאוד, אולצמן פנו לחלוטין. ומזווית קשה מאוד, מצליח להקפיץ את הכדור מעל שי זינגר, ולעלות...
אז מה אמרת תוך כדי ששידרנו את זה עכשיו?
אמרתי, רואים שזה היה לפני 50 שנה, בקושי רואים.
כן, כן, השידור פחות טוב.
נכון.
מה הרגשת עכשיו שראית את זה, שי? מה חשבת?
לא יודע, אני לא מתרגש מעצמי, אני לא מתרגש מהדברים שעשיתי.
מה, זה לא עשה לך איזה קיצי בלב כזה, או...
מאוד מאוד קטן, לא משהו יותר מזה.
וההיגיון, ההיגיון מה? כי אתה אדם מאוד לוגי, עושה לי רושם, אולי אני טועה. אז בלוגיקה, מה עבר לך בראש עכשיו כש...
מה, נחמד, גול נחמד.
כזה? כזה? אוקיי.
כן, כן. אני מתייחס לכדורגל כמשהו מאוד טוב שהיה לי, וטוב שהוא היה לי. אבל ברגע שהחלטתי שאני פונה לכיוון אחר, אז עשיתי סוויץ' בראש, ומה שמעניין אותי זה רק להצליח במקום החדש, לא מעניין אותי מה עשיתי.
אוקיי, כאילו אתה לא מסתכל אחורה ובוכה על זה. אז בוא נגיע רגע למקום של הריק הזה, של היום שאחרי, זה וקום, זה וקום מטורף. אתה יכול לתאר לנו את הסיטואציה?
קודם כל זה, אני מסתכל, אני מנסה להסתכל על הרבה תחומים. נגיד צבא.
כן.
צבא, גם אנשי צבא מגיעים למקום הזה, אבל לפחות אנשי צבא, אלה שהתעסקו בפיקוד, אז יודעים לנהל, עשו דברים מעניינים, ניהלו אנשים, ניהלו מבצעים, הם מגיעים, הם יכולים, יש להם ידע בניהול. שחקן כדורגל שפרס ידע במה יש לו? בכלום. בשום דבר.
וואו.
ואני זוכר, אני סיימתי לשחק בגיל 35, באשדוד, ג'קי בן זקן מינה אותי למנהל טכני. אחרי שנתיים הרגשתי שאני לא ממצא את עצמי, וירדתי למגרש לאימון עם יוסי מזרחי. אחרי זה עברנו למכבי נתניה, אני והוא. ובאמצע השנה יוסי עזב, היה בעיות עם ה... לא משנה. עזב וגם אני עזבתי, כי אני הגעתי איתו. ואני זוכר, ישבתי חודש בבית, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אמרתי, מה אני הולך לעשות? הבנתי שהכדורגל לא בשבילי. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות שם, זה לא העתיד שלי, זה לא המקום שאני רוצה להיות.
גם לא כמאמן, מנטור?
לא, לא, גם לא וגם לא. התחום של הכדורגל, מעבר להיותך שחקן, הוא תחום מאוד בעייתי, בלשון המתה. אין שום כבוד, אין שום הערכה, אין שום ביטחון. התרבות שלנו היא לא ברמה גבוהה ברוב המקומות, ברוב המועדונים, לא מדבר על המועדונים הגדולים, ולייצר קריירה של מאמן זה, בוא נגיד, שיחקתי עם אלפי מאמנים, והיום יש אולי 3-4 מהם הם מאמנים בליגת העל. זאת אומרת, זה אחוזים מאוד מאוד נמוכים, וגם הם עברו גיהנום כדי להגיע לאן שהם הגיעו, ואני הבנתי מהר מאוד שזה לא בשבילי, אבל גם לא היה לי משהו אחר. ולמזלי הכרתי את אלי להב, שהיה הבעלים שלי בהפועל באר שבע, שהייתי שחקן שם בגיל 23-4.
אז הכרת אותו והיינו, ממש מגיל צעיר, את אלי להב.
כן, ולא כן. היינו בקשר כל הדרך, אבל כמה שנים לפני שהגעתי למצב הזה היינו בקשר. והוא ידע על זה, והוא אמר לי, בוא תתחיל לעבוד איתי, תתחיל עם אשתי, עושה נדלן. ואז אמרתי, אוקיי, אני קם בבוקר, אז הלכתי למשרד מהבוקר.
וואו.
איך זה וזהו, מרגיש? ומשם הכל היסטוריה.
איך זה מרגיש, כאילו, פתאום אתה, השחקן, כל כך מצליח, הולך לעבודה משרדית, אין איזו פגיעה באגו או משהו כזה?
בשבילי ממש לא, זה היה הזדמנות של החיים בשבילי. אני זוכר, הייתי מדבר עם יוסי מזרחי, הוא אומר לי, איך אתה יושב כל היום במשרד, מה אתה עושה?
בדיוק.
כן, אבל זה הכל בראש, זה הכל בראש. אם אתה מגיע מוכן לזה, אז אני, אם אני צריך לשבת 10 שעות במשרד, אני יושב 10 שעות במשרד, אם אני צריך להיות 10 שעות בחוץ, אני 10 שעות בחוץ. אין, אף אחד לא מחכה לך ונותן לך, ואם אתה לא לוקח לבד, ואתה לא שם את עצמך במקום הזה, אז אתה פשוט לא תצליח. ומה שהיה לטובתי, זה שמגיל מאוד מאוד צעיר, עשיתי הרבה דברים, זאת אומרת, עשיתי עסקים עם שותפים, חלק הצלחתי, חלק פחות הצלחתי, עשיתי נדלן, עשיתי מסחרי, עשיתי מימון, זאת אומרת, כל הדרך עשיתי כי ראיתי הזדמנויות לכסף, לא כי הייתי איזה גאון שחשב שאני מקבל ניסיון. היום אני מסתכל על זה אחרת, היום אני אומר, זה היה כל כך חכם שעשית את זה, כשהגעת לעבוד עם אלי לאו, כבר היה לך ידע, היה לך ידע בנדלן ובמימון, ובמיסוי, ובחברות, ובעסקאות, ובעסקים, וזה נתן לי ערך מוסף להתחיל לעבוד איתו, כי אם הייתי מגיע בלי ידע,
רגע, אבל איך הגעת? אבל איך הגעת עם ידע?
אז אני אומר, מגיל 22, התחלתי, תוך כדי הכדורגל, לעשות עסקים עם שותפים, ולעשות נדלן, וקניתי דירות, ומחרתי דירות, וקבוצות רכישה, ומימון, ועסקים, ומימון, ומיסוי וחברות, אז אני הרבה שנים הייתי בתוך העולם הזה.
תוך כדי הכדורגל,
וואו. תוך כדי הכדורגל, כן. והיום אני מסתכל על זה כדבר מאוד חכם שעשיתי, כי קיבלתי ניסיון. כי אין בסוף כמו ניסיון, וכשהגעתי לעבוד עם אלי להב, אז היה לי, איך אלי להב אמר לי פעם, אתה מבין הרבה, אתה מבין קצת בהרבה מאוד תחומים. וזה היה ממש נכון, הבנתי קצת בהרבה מאוד תחומים, לא הייתי ממוקצע בשום תחום חוץ מכדורגל, אבל ברגע שאתה מתחיל עם איזשהו ידע, ויש לך רצון ללמוד ולהתקדם, ואתה מבין שאתה לא יודע, שזה מאוד חשוב, אתה צריך לדעת מה אתה לא יודע, כי בסוף זה החורים השחורים שלנו, ולדעת שאתה לא יודע כלום, ואתה צריך ללמוד כל הזמן, ולהתקדם, ולהסתכל על אנשים שכן עשו את זה, ועל אנשים, וללמוד מהם, פשוט ללמוד מהם, וכל הזמן להתקדם, וזה מה שעשיתי.
זאת אומרת, אתה אומר, אל תתביישו, תדעו שאתם לא יודעים, ותלמדו את זה. זה לא אמור לפגוע באגו, אלא להפך. הבנתי, נכון?
כן, מבחינתי אין אגו. עוד מי שמכניס את האגו, נכשל. זה בכלל לא שאלה. שחקן כדורגל, נגיד, אני הכרתי שחקנים תותחים, אז הם אומרים, מה אני אלך לעשות אימון אישי בשביל 200 שקל? כי הם הרוויחו $500,000 בשנה. אז הם לא יעבדו בשביל... אבל אז הם לא עושים את זה, ולא עושים את זה, אז מה, אני אעשה קייטנות, ואני אעמוד ילדים, ואחרי, עוברים השנים, והוא מוצא את עצמו בדיוק אחרי 5 שנים, בלי פרנסה, והוא לא עשה כלום, והוא לא פיתח כלום, והדרך שלו היא למטה, והוא גם לא יכול לעלות, אין לו איך לעלות. זאת אומרת, אתה תמיד צריך לייצר תנועה, תמיד צריך לייצר פעולות, כי פעולות, אתה לא יודע לאן הן מגיעות, אתה לא יודע עם מי אתה תפגוש, ולאן דברים יתפתחו, ורק כשאתה פועל ועושה דברים, דברים יכולים לקרות, אם לא תעשה אותם, לא יקרה כלום. ולהתבייש זה חיסרון מאוד גדול בעיניי.
נכון, להתבייש ולהגיד, זה לא מכבודי עכשיו לאמן בשביל 200 שקל, זה להסתכל ראייה מאוד צרה, רק על השעה הזאת של ה-200 שקל, במקום כמו שאתה אומר, זה יביא לך עוד הזדמנויות, תהיה בתנועה, זה
דבר מדהים. כי אם אתה מאמן ב-200 שקל, ואחרי זה אתה אומר, יאללה, אני מאמן כבר כמה ילדים, בוא אני אתחיל לעשות קבוצות של 6 ילדים, ואני אקח לכל אחד 150 שקל, פתאום אתה לוקח 900 שקל שעה.
נכון.
ואז אתה עושה קייטנות, ואם אתה מרחיב את זה ומגדיל את זה, פתאום יש לך עסק ופרנסה שאתה מתעסק בו. אבל אם אתה לא מתחיל ב-200 שקל, אז אתה נשאר עם אפס.
בדיוק, בדיוק. אמרת, עשיתי קריירה מדהימה בזכות יכולות אחרות ולא פחות חשובות. שאלו יכולות שמלוות אותך גם כשהיית צעיר ובגילי העשרה, כנער, וגם היום. אז מה עם היכולות האלה שלך? כאילו, אתה יכול לתאר איך התגלגלת בעצם אחרי הריק הזה, ויצרת הצלחה חדשה כיזם עסקי. ותכף תפרט לנו גם את כל היזמויות העסקיות המדהימות שאתה שותף בהן.
אז קודם כל, תחזרי על השאלה.
אוקיי. אמרת, עשיתי קריירה מדהימה בזכות יכולות אחרות ולא פחות חשובות. מה היכולות האלה?
קודם כל, אני בתור שחקן כדורגל לא הייתי הכי מהיר, לא הייתי הכי זריז, והייתי חלוץ 9 בלי משחק ראש ברמה גבוהה. זאת אומרת, אם אתה לוקח שחקן כדורגל, חלוץ, אוקיי, ואתה אומר, זה היכולות שלו, כנראה שהוא לא יהיה שחקן, הוא לא יעשה קריירה גדולה כמו שאני עשיתי.
לא יאומן, לא יאומן, שזה האנשים שחושבים שהם נורא יודעים. דרך אגב, אם מקשיבות נשים שלא מכירות כדורגל, אז בואו נעשה רק תרגום בגוף הסרט, יכולות ראש, זה הנגיחה עם הראש.
משחק ראש. משחק ראש, אמרת, לא משחק החשיבה.
כן, כן, משחק ראש. אז הכוונה לנגחות עם הראש.
כן, לנגוח לשער, לנגוח, לנגוח. ואני... קודם כל, היה לי, לדוגמה, צעד ראשון מאוד חזק. אז תמיד שיפרתי את הצעד ראשון, ותמיד הייתי יותר טוב מהבלם או מההגנה בנושא הזה. הייתי מאוד 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 מפוקס. זאת אומרת, היה לי פוקוס, יוצא דופן, כל אימון הייתי רואה רק את הרשת, כל כדור שהייתי מקבל לרשת. הייתי אוהב את הרשת, זה היה משהו מאוד מאוד שטבוע בי. עבודה קשה, מקצוענות, הייתי מאוד מקצוען, באוכל, בשינה, זה מה שהוביל את החיים שלי.
וואו.
אני יכול להגיד שהיה לי אישה מדהימה שנתנה לי כל התמיכה לזה, והכדורגל ממש היה, ניהל את החיים שלנו. זאת אומרת, זה היה החלק הכי מהותי שבעקבותיו החיים שלנו הלכו, האימונים שלי, האוכל שאני צריך לאכול, מתי שאני צריך לקום, מתי יש לי אימון.
וואו.
וכן, כי בסופו של דבר, ספורט מקצועני, ככה הוא צריך להיראות. ואם הוא לא נראה ככה, אז הוא לא מגיע למקומות האלה. ואם לא הייתי עושה את זה, אז כנראה שהייתי סתם שחקן.
ומן הסתם, האם אנחנו יכולים לקחת את זה מטאפורית גם לבעלי עסקים?
בהחלט. כל מה שאני אומר לכדורגל, או בספורט, הוא אותו דבר בעסקים. זה בדיוק אותו דבר, אם אתה לא תהיה מפוקס. ולא תעבוד קשה, ולא תכין את עצמך, ולא תלמד, ולא תתקדם.
ולא תתמיד, ולא תהיה נחוש, ותשים יעדים, ותראה את המטרה, ולא תפעל מתוך אגו.
נכון, בסוף זה אותם תכונות, הצלחה, אם תפרק מה זה הצלחה, אז זה בכל המקומות אותו דבר.
מה זאת הצלחה בעיניך?
קודם כל, הצלחה אחד זה מימוש עצמי, וגם כל אחד לוקח הצלחה במקום אחר. חלק אומר, אם אני ארוויח הרבה כסף, אז הצלחתי. חלק אחד אומר, אם יהיה לי מימוש עצמי ואני אהיה מרוצה ממה שאני עושה, ואני אוהב מה שאני עושה, זה הצלחה מבחינתי. כל אחד לוקח את זה למקום אחר. ואני חושב שבסך הכל זה לעשות את מה שאתה אוהב, להתקדם, ולהצליח לעשות את הכי טוב שאתה יכול בכל מה שאתה עושה. כי בסוף הכי טוב שאתה יכול זה מיצוי פוטנציאל. במיצוי פוטנציאל יש הרבה פרמטרים שכבר דיברנו עליהם בדיוק בעבר, בשיחה הקודמת. ובסוף אתה יודע, אם אתה שם את זה כהדבר העיקרי, אז בכל מה שאתה עושה, אתה תצליח לאורך זמן. דברים לוקחים זמן.
אז בעצם מה שתיארת כאן, אם אני יכולה רגע לעשות לזה, לתת לזה שמות, אז בעצם אמרת שיש אצל אחד, ההצלחה היא פיזית, הרבה כסף, אוטו יפה, בית גדול, ויש אנשים שההצלחה אצלהם היא הצלחה ערכית, שאני ארגיש שאני מממש את עצמי. איזו הצלחה באה לפני מה לדעתך?
עוד פעם, זה תלוי בבן אדם. אבל היום אני חושב שכסף הוא לא הדבר שצריך להוביל את האנשים. ואם אתה דווקא מסתכל על המקום על הערכי, ועל המקום של הלמידה, ועל המקום של ההתפתחות, ואתה עושה את כל הדברים כמו שאתה צריך לעשות אותם בכל דבר, אז כסף יגיע. זאת אומרת, כסף לא מגיע לפני.
כן.
וכסף מגיע תמיד אחרי. זאת אומרת, אם אתה רוצה תוצאות, ואתה רוצה רק כסף, ואתה לא אוהב את הדרך, אתה לא אוהב את התהליך, אתה לא משקיע בתוך התהליך, אז התוצאה הסופית שלך היא פשוט לא תגיע. זאת אומרת, אתה תרוץ ולא תגיע לשם.
ובאיזה עסקים היום אתה מלווה? באיזה יזמויות עסקיות אתה?
אז שעבדתי אצל אלי להב, אז היינו מין סוג של קרן השקעות, וחלק מההשקעות שהוא עשה, אז אני ניהלתי אותם, החל מהמסע ומתן, הסכמים, גם העבודה ביום אחרי, אז גם אני נכנסתי איתו למספר השקעות, חלקם הצליחו יותר, חלקם הצליחו פחות, בדרך גם עברתי, מנקלתי את אחת החברות שהשקענו בה, ואחרי כמה שנים הצטרפתי לשותף בתחום ההתחדשות העירונית, ועבדתי איתו מאוד מאוד צמוד, ויש לנו היום 4 בניינים במרכז תל אביב של הריסה ובנייה שנמצאים בשלבי רישוי, ועוד 2 בשותפות עם קבוצת נתנאל, כאשר אלי להב הוא השותף הפיננסי והעיקרי, והיום אני מתעניין בחברה שנקראת פלטס, שזה ארטיקים טבעיים, איכותיים, הכי איכותיים בישראל, מפירות טריים, ואני מנסה שם גם למצות את הפוטנציאל.
בתחום של הפיתוח העסקי, נכון?
כן.
בפלטה.
תחום של פיתוח עסקי, מימון, כספים, תזרים, כל העולמות האלה. ועדיין יש לי את הפעילות שאני מנהל, שותף מנהל בהתחדשות העירונית, כמו שציינת.
כן, כן. שמע, זה מדהים. קודם כל, זה ממש לא מובן מאליו. אני לא יודעת אם להגיד, הפכת להיות איש עסקים, לדעתי היית תמיד, גם תוך כדי הכדורגל, כמו שתיארת. זה לא מובן מאליו, כמו שאמרת, יש אנשים שביום שאחרי הצלחה מתמוטטים, או חיים כמו מתים, אתה יודע, במוניטור הישר הזה, במחוברת, אני אומרת, יש את ה... אני מזמינה אתכם לחיות את המוניטור של בן אדם חי, איך הוא נראה, עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. אנחנו עולים, אנחנו נופלים, עולים, נופלים, כמו שדיברת על זה, שזה הרוק'נ'רול בחיים ובעסקים. ויש את אלה שאומרים, אני מפחד מכישלון, אני מפחד מהצלחה, אני ביום שאחרי, אני לא יודע מה לעשות, אני לא אעבוד בשום 200 שקל, וכו' וכו', ואז הם חיים מתים. המוניטור הישר הזה.
כן, אני אגיד עוד משהו, שהוא מאוד חשוב בעיניי. זאת אומרת, אני... שנגיד אני רואה אתגר או הזדמנות, אז אני קודם כל הולך על זה. עכשיו, אני יודע שאני לא מבין מספיק, ואני לא יודע מספיק, ויכול להיות שאין לי מושג ביחס לאחרים, אבל אני קודם כל קופץ למים.
אני ככה, אני מכירה את זה טוב. קודם כל אני אומרת, כן, בוא נראה.
ואני עושה את מה שאני יכול.
כן.
וזה נושא שהוא מאוד מאוד מהותי אצל אנשים.
העזה, העזה, שי.
העזה במשהו שאתה לא יודע ולא בטוח.
אבל השאלה...
כי אם אני הייתי מתחיל לעבוד כן. אצל אלילה, והייתי הולך לשם רק על מה שאני יודע, אז כנראה הייתי נשאר בבית.
אוקיי.
כי עוד פעם, כמו שדיברנו בתחילת השיחה, ידע אמיתי ומהותי בתחומים עסקיים לא היה לי. וגם היום אני יכול להגיד שאני כבר עוד מעט עשור בעולמות האלה, יש לי הרבה הרבה חוסרים והרבה דברים שאני לא יודע... וככל שאני נכנס כל הזמן למקום חדש, או נושא חדש, או עולם חדש, אני מבין כמה אני טירון, וכמה אני לא יודע, וכמה אני צריך ללמוד, וכמה אני צריך לשמוע מאנשים.
שזאת, אתם מקשיבים, שזאת מה ששי אומר עכשיו, זאת תכונה של מצליחן, להבין שאנחנו לא יודעים הכל, ושאנחנו כל הזמן צריכים ללמוד, ולהכיר בה, אי ידיעה, זה מקום של הצלחה.
לגמרי. כי אם אתה מחכה לדעת, אז אתה יודעת, בסוף כולנו נמות טיפשים. גם הכי חכמים בעולם מתים טיפשים, גם הכי גאונים שכל היום לומדים, הם יודעים 5% או 3% מהידע שקיים. זאת אומרת, בסוף אנחנו לא יודעים כלום. וככל שאתה מתמקצע במה שאתה עושה, ואתה נהיה מומחה במה שאתה עושה, הסיכוי שלך להצליח הוא יותר גדול. אבל אתה צריך להתחיל לפעמים מאפס, בלי לדעת. תתחיל. רק להתחיל. איך אני אומר? תעשה את הצעד הראשון. אין כמו הצעד הראשון, כי בסופו של דבר לא משנה מה עשית, מה היה בעבר, ומה עשית, ומה לא עשית, וכמה זמן אתה למעלה או למטה, בסוף יש דבר אחד שמשנה. הצעד הבא שלך. זהו, זה הצעד הבא. אם הצעד הבא שלך הוא אקשן להתחיל משהו, אז אתה מתחיל משהו, שאתה מתחיל משהו, אתה לא יודע לאן הוא הולך. ובראש אתה צריך להגיד, אני מתחיל משהו, ואני הולך על זה עד הסוף. אני לא מתחיל משהו, ואחרי שבוע אני מתחיל משהו אחר. אני מתחיל...
כשאנחנו חוזרים לנחישות ולהתמדה שאתה מדבר עליה.
כן, כי אחרת עוד פעם, אתה לא, תחשבי, אתה לא מגיע עם ידע, אתה לא מגיע, אלא, אני לא מדבר על אנשים שהגיעו, אתה מגיע מומחה לאיזשהו תחום, ו, ויש לך את הכוח שלך, אז אתה נמצא במקום אחר. אבל כשאנחנו מדברים על פרק ב', אז פרק ב' בדרך כלל הוא עם ידע מאוד מאוד דל, ביחס לאחרים וביחד לעולם שאתה נמצא בו. ואם אתה אומר לעצמך, מה, אני לא יודע מספיק, אז אני לא אעשה, אז אין לך סיכוי.
לגמרי.
אבל אם תגיד, נכון, אני לא יודע, אבל אני קופץ למים, אני עושה הכל, אני לומד, אני מתקדם, אני מקשיב לאנשים, אני לומד, אני קורא, אני אעשה את זה. ולאט לאט שאתה מתקדם, אז אתה יכול להגיע לאנשהו.
אז אתה יכול לזקק לי רגע את הדבר הזה? אתה מדבר על איזשהו, על ניואנס קטן, אבל גדול מאוד, שזה כמו איזה מין אקס פקטור כזה, שיבוא איזשהו אשת עסקים או איש עסקים מרוסקים, הם עשו הצלחה מאוד גדולה, עשו אקזיט נגיד, אוקיי? או מנכ״ל מאוד בכיר, והיום הוא פותר, קורונה, שמורונה, כל מיני סיבות, לא חסר. והוא אומר, יופי, אתה נורא קל לך להגיד שי, אבל מה אני צריך שיהיה בי כדי שאני אצליח לעשות את הצעד הראשון הזה?
חוסר פחד. חוסר פחד, לא לפחד. מה יכול לקרות? כאילו...
מה יכול לקרות? רוצה לעשות סימולציה? אז אני המנכ״ל הזה השבוז, או המנכ״לית השבוזה. מה זה מה יכול לקרות? יראו שאני נכשלת, יחשבו שאני מטומטמת, שאני לא יודעת. אני לא יודעת, אני הייתי במקום כזה גדול בתחום X, שלא... עכשיו, לאיפה אני אלך? מה אני אעשה? אני לא פוחדת, אבל מה אני אעשה? אני לא רוצה שיראו שאני נכשלת.
קודם כל, מי שמסתכל על זה ככה, אז הוא כבר נכשל. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה שיראו שנכשלת, אז נכשלת.
הלכתי איתך לקיצון בשביל הסימולציה, כן?
כן, אז אני אומר, את יודעת, כישלון מגיע בעקבות ניסוי ותהייה. אם אתה לא עושה, אז נכשלת מראש, אז מה עשית בזה? עכשיו, ניסוי ותהייה זה התחלה של משהו, זה צעד ראשון של משהו. ומי שאומר לעצמו, אני לא רוצה שידעו, או אני לא רוצה שיראו, אז קודם כל אותו נכנס פה אגו.
נכון.
והאגו הזה בסוף הורס כל דבר. כי איך אתה יכול להתקדם שאתה חושב ככה?
נכון. ואם נקלף רגע, ככה תחשוב על שיכולים תפוז, אז יש לו בלמעלה כזה כמה אפידרמיסים, ואז יש לו את הקליפה הדקה הדקה הזאת לפני החלק הטעים הזה של הפרי, אז מה מתחת לאגו מסתתר? בעיניים שלי זה נראה לי פשוט אמונה עצמית, להאמין בעצמי.
לא יודע, בוא נגיד שאני אמרתי שאני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. ודווקא אני לא מגדיר את עצמי כאחד שמאוד מאמין בעצמי, אוקיי?
וואלה, זה מעניין, כי אתה סותר את עצמך, אתה קולט, סותר את עצמך יפה, כן, כן.
אני סותר את עצמי כי זה האמת.
מה האמת?
יש לי מצד אחד את הביקורת העצמית שלפעמים מורידה אותי, וגורמת לי פחות להאמין בעצמי.
אוקיי.
ומצד שני, יש לי את החוסר פחד לנסות דבר חדש, או להתחיל דבר חדש. אני לא מפחד שיגידו שאני לא יודע. כי אם אני לא יודע, אז אני לא יודע, ואני אומר שאני לא יודע. ושאתה אומר שאתה לא יודע, אז אתה יכול ללמוד, נכון?
נכון.
אם אני אגיד לך שאני לא יודע ואת תסבירי לי, אז אני אלמד מה שתסביר לי, אבל אם אני יודע ואני לא אשאל, אז אני אף פעם לא יודע.
ואז איפה זה... השופט הפנימי שלך, מה, איפה הוא נמצא? מה, הוא לא מדבר באותו רגע?
לא, הוא לא מדבר. זה כמו תקופות כאלה. זאת אומרת, אני יכול בתקופות פחות טובות, שנגיד אני בבית, או לא עסוק בעשייה, ואני תוכן לעצמי את המוח, ולאט לאט מוריד את עצמי, ו... אבל שאתה מתעסק בעשייה, זה פשוט לא קורה. שאתה נמצא עם עצמך, ואתה
אז אתה חופר לעצמך, כן.
אז אתה
וואו,
חופר,
מדהים.
ואתה מוריד, ואתה אומר, אני לא שווה, ופיתרו אותי. ו...
גדול.
אבל אם אתה עוסק בעשייה, אתה עושה פעולות, ואתה נפגש עם אנשים, ואתה מתחיל משהו, ואתה בודק, ויכול להיות שזה לא טוב, אז זה לא טוב, ואתה תבדוק את הדבר הבא, כל הזמן תהיה
ותתקן,
בעשייה.
ותתקן, נכון.
אז הדבר הזה לא קורה, שאני מתעסק בעשייה, אין לי בכלל מחשבה על הביקורת העצמית שלי עם עצמי, ואתה כך, זה לא נמצא בראש. מתי גדול. זה נמצא? שאני משועמם.
גדול.
אז, אז בוא נעשה, תמיד לעשות, אקשן, אקשן, לעשות, לעשות, דברים קורים.
מדהים, מדהים. אז בעצם, אז זה הזיכוך, זה הזיכוך בעצם, מה שאתה אומר, העשייה, להיות בתנועה, לא לתת לשדים הפנימיים שלנו, so called אצלך, המבקר העצמי, השופט, להזיז אותנו מן הדרך, שזה מקסים. אני בעצם הכרתי אותך בזכות אילון, אילון שוואגר.
נכון,
שהוא,
אילון החמוד.
אילון,
אחלה אילון.
נעשה גם פרק עם אילון. ורוצה לספר איך הכרנו?
אני אספר?
כן, ספר אותה.
כן, אילון, אני חבר של אילון, מאוד אוהב מה שהוא עושה, מאוד מעריך את מה שהוא עושה.
מה הוא עושה? בוא נספר למי שעדיין לא מכיר.
אז אילון מאמן הגנה הכי טוב בישראל, בפער עצום מכולם.
בכדורגל?
בכדורגל, הוא במשך 10 או 20 שנה בנה טקטיקה של לימוד כדורגל, שהוא הביא אותם גם מעולמות הלחימה, ובעיניי זה משהו יוצא דופן שלא קיים, לא רק בארץ, לא קיים בכלל בעולם. והרעיון שלנו היה להפוך אותו לדיגיטלי, ושהוא לא יצטרך לעבוד קשה כמו שהוא עובד גם היום. וחלק מזה אמרנו, בוא נעשה פודקאסט. ואז הוא דווקא זה שהכיר אותך ואת מקס הנפלא בעלך.
תודה.
או הבן זוג שלך. והצטרפנו לקורס שלך. אני עוד פעם הגעתי, עוד פעם מאותו מקום שאני לא יודע, ולא מכיר, ולא יודע מה זה פודקאסט, אבל למדתי. עכשיו אני יודע מה זה פודקאסט, אני יודע איך עושים פודקאסט, אני מכיר עוד עולם, שגם אם אני לא עושה אותו, מכיר אותו. וזה בסוף, אנחנו צריכים כל הזמן ללמוד, וללמוד דברים חדשים, ולהבין, אתה לא יודע בסוף איך מתחברים הדברים, ואיך הם מגיעים אליך.
מקסים. ואני זוכרת שאילון אמר לי, תשמי, אני לא זז בלי שי אולצמן, אני חייב פגישה איתך עם מקס ועם שי אולצמן. אני לא מצטרף לסופרקאסט, עד ששי לא אומר לי, כדאי, לא כדאי, יכיר אתכם. טוב, עשינו פגישת זום. וקודם כל ישר התאהבנו בשניכם, באילון על ההתחלה, ואחר כך שהכרנו אותך. ואתה זוכר מה אמרת לי שם במהלך הפגישה? אמרת, היה קטע ממש שצחקנו, התחלנו לדבר על עסקים, אוקיי? אני עם העסק שלי, אתם עם העסק של אילון, האקדמיה של שר ההגנה. ואז היה קטע שפשוט אמרתם שניכם, בוא ניקח אותה אלינו, שתעבוד איתנו בעסקים. זה היה נורא נורא מצחיק. אתה זוכר כאילו מה היה שם שאהבת מבחינה עסקית, שכאילו אמרת, וואה, זאת חבל הזמן, אני רוצה אותה איתנו. אתה זוכר את זה בכלל?
לא, האמת שאני לא זוכר את זה.
אז אני...
אבל אני יכול גם היום לראות מה שראיתי אז. בחורה מאוד מיוחדת.
תודה, אבל לא עשיתי את זה בשביל מחמאות, באמת שלא. לא נעים לי עכשיו, נו.
עם אנרגיות מדהימות, וזהו, את לא רוצה מחמאות, אז אני
אעצור אותה. רק אם אפשר ברמה העסקית, כאילו, לזכך את זה לרמה העסקית. אתה יודע מה, אני אומרת שבסופו של דבר, כשאנחנו לוקחים את שירותיו של עסק מסוים, זה כי התחברנו לבן אדם. יכול להיות שזה...
כן, יכול להיות. אני חושב שבסופו של דבר, היחס שאת נותנת לאנשים שאת עובדת איתם, הערך שאת נותנת לאנשים שאת עובדת איתם, אני חושב שהקורס שאת עושה של הפודקאסט הוא מיוחד בגלל שיש בו התמאה. והרבה הרבה קורסים שאנשים עושים, בין אם זה פרונטלי ובין אם זה דיגיטלי, ו... אז אתה מקבל המון המון ידע, אבל אתה לא מקבל הטמעה. והטמעה זה חלק מאוד מהותי, ואצלך מי שמתחיל את הפודקאסט, הוא גומר עם פודקאסט מוכן. וזה משהו שלא קיים הרבה. ולכן זה מיוחד.
מגניב. אז קודם כל תודה, תודה על הפרגון. ו... רציתי לשאול אותך ככה לקראת סיום. קודם כל, אני מכתירה אותך לרוקנרוליסט של העסקים. עכשיו, לקראת תום הפרק, אתה מוכתר לרוקנרוליסט של העסקים. זה ביטוי שהמציא כל הזכויות שמורות לגיל קופאץ', אוקיי? שהיה בעונה הראשונה ברוקנרול של החיים. ובתור אחת שכזה, אז יש לי ככה שאלון קצר. ואני רוצה לשאול אותך, אתה יכול לענות פשוט ישר, אינטואיטיבית, בלי לחשוב הרבה. אז דבר ראשון, וכבר קיבלנו ממך די ככה טיפים חשובים מאוד, אבל אם אתה יכול למקד טיפ אחד, הכי חשוב, על מה היית הולך בלתת למאזינים ולצופים שלנו, לגבי היום שאחרי, איך לא מתרסקים ומייצרים הצלחה מחדש, פרק ב'.
קודם כל, זה דורש הכנה. זה, אם אתה לא תעשה כלום, עד היום שתעשה את המהפך הזה, כנראה אתה לא תצליח במה שאתה עושה, כי זה מאוד מאוד קשה. אתה צריך להכין את עצמך ליום הזה, ממאוד מועד, שנים קודם, לבחור או לראות תחומים שמעניינים אותך, להתחיל ללמוד אותם, וכשאתה גומר את מה שאתה עושה, פשוט להתחיל לעבוד בשטח, כי העבודה בשטח היא הכי הכי חשובה, היא מלמדת הכי הרבה, כל הלימודים התיאורטיים הם נחמדים לתיאוריה, אבל אין כמו השטח ואין כמו זמן עבודה, ופשוט לא להתמאמה, לא לשבת בבית ולהגיד, וואי, רוש, אני לא יודע, או אני כן יודע, ללמוד ולהתחיל לעבוד ולהתחיל לעשות פעולות שיקדמו אותך.
מעולה. ומה החלום העסקי שאתה מרייר עליו ועוד לא ממשת? יש כזה?
כן, יש כזה.
מה הוא?
להגיע להיות איש עסקים ברמה יותר גבוהה ממה שאני נמצא היום.
מה זה אומר? איך אתה רואה, זה טייטל כזה, איש עסקים ברמה מאוד גבוהה. אם ננסה רגע לתת ממשות, מה זה אומר?
שיהיה לי משהו שאני מצליח לבנות אותו ולהרים אותו ולהגדיל אותו ו... שיביא פרנסה לאורך זמן, וייתן לי מימוש עצמי, ולבנות משהו שיקח אותי שנים קדימה.
ומשהו שלך, הבייבי שלך כאילו? שאתה יוזם מאפס? זו הכוונה?
שאני עוזר לו להיבנות. זה לא חייב להיות בייבי שלי או משהו שאני הקמתי, אבל להצטרף למשהו, או להקים משהו אם יש רעיון עסקי, ולהפוך אותו להצלחה.
אוקיי. שאלה אחרונה, מה תגיד לאלוהים בשנייה הראשונה שתגיע לשער שם למעלה?
תודה.
איזה יופי, שי. אז המון 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 תודה, שי הולצמן. היה לי העונג והכבוד לארח אותך, איש עסקים, יזם עסקי, כוכב כדורגל, מי שהיה כוכב נשאר כוכב לתמיד. תודה, איך היה לך?
תודה רבה, היה לי מדהים, ואני גם מודה לך על הכבוד להיות פה.
תודה, שי, בכיף. אז מאזינים ומאזינות יקרים שלנו, זהו זה, לפרק 56 עם שי הולצמן, על היום שאחרי, על היום שאחרי ההצלחה, וכיצד לייצר הצלחה חדשה. פרק ב'. אם נהנתם מהפרק הזה, אתם יודעים, תקפידו להירשם, לעשות סאבסקרייב, ואפילו לדרג אותנו. דרגו אותנו 5 כוכבים. אנחנו בכל הפלטפורמות הגדולות, ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסטים, אבל עכשיו שאני חושבת על זה, זה בסדר גם לדרג אותי בפחות, כדי שאני אוכל להשתפר עוד ועוד. אחת מהמסקנות מהפרק הזה עם שי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין, אפילו טיק טוק. ואם תרצו לקבל הודעות בקבוצה השקטה שלנו, בוואטסאפ, כל מה שאתם צריכים זה ללחוץ על הלינק בדיסקריפשן, בתיאור כאן, בפרק ממש למטה, ואופ, אתם בפנים, כדאי לכם. אתם גם בשמחה גדולה מוזמנים לכתוב לי, גם במייל, pazstrudelsupercast.coil, וגם בקבוצת הפייסבוק, הרוקנרול של העסקים, וגם פה, בפודקאסט עצמו, מי שמאזין נגיד בספוטיפיי, אז יש מקום להקליט הודעה, לכתוב לי הודעה, אני אשמח שתאתגרו אותי. ועד לפעם הבאה, תמשיכו להגדיל את העסק שלכם, ובעיקר, להתנהל איתו בין הרוקס אנד רולס, לא להיבהל, גם שי אמר, לא לפחד, תקפצו למים, זה חלק מהחיים ומחיי כל עסק. ולבסוף, על רקע המוזיקה של, תדמיינו, כדורגל, קרנבל בברזיל. אז אני רוצה להזכיר לכם, אין כאן התייחסות לסגנון מוזיקלי מסוים, אלא לסגנון של מוזיקת החיים, עם העסקים שלכם שאתם בוחרים לחיות ולנהל. בעיניים שלי, רוק אנד רול, זה סלעים וגלגולים, זה המכות והניצחונות שאנחנו חוטפים, וזה איך אנחנו בוחרים, איך אנחנו בוחרים להתגלגל הלאה ולייצר הצלחה. תודה רבה, אני הייתי פז מוסקוביץ'. See you next episode, ביי!
הרוק אנד רול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.